אז צללנו לתוך החומרים שקיבלנו על סצנת המוזיאונים בפריז, וואו.
כן, מה קפץ לך?
הדבר הראשון שפשוט צועק מהדפים זה ההיקף, המגוון המטורף.
לגמרי. לא רק שיש פשוט המון טונות של מוזיאונים, אלא שהם כל כך שונים זה מזה.
נכון. בכל רובע כמעט, בכל נושא אפשרי כמעט.
אז המשימה שלנו היום, בוא נגיד, זה לנסות קצת לעשות סדר בבלגן הזה. להבין את הנוף התרבותי העשיר הזה קצת מעבר לשמות.
כן, והחלוקה הזו שראינו בחומרים למוזיאונים לאומיים, סימנו שם N, אני חושבת.
כן, N ועירוניים V, P ופרטיים P.
בדיוק. החלוקה הזו היא נקודת התחלה טובה. זה לא סתם טכניקה.
אוקיי.
זה ממש מרמז על, על הכוחות שפועלים מאחורי הקלעים של התרבות שם.
אנחנו מדברים על עשרות מוסדות, וכל אחד עם הסיפור שלו, המימון שלו, המטרה שלו.
זה מרגיש שכמעט לכל, לכל תחביב או עניין, יש מוזיאון בפריז.
זה לא רחוק מהמציאות, יש תחושה כזאת. והניווט בתוך כל העושר הזה הוא גם מאתגר, אבל גם, אתה יודע, מרתק.
טוב, אז בוא נתחיל מהשם הכי גדול אולי. המיזי דו לוב, רובע אחד. הוא מסומן שם N, לאומי.
כן, הקלאסיקה.
נכון, ברור שהוא מדהים ויש שם אוצרות עולם. אבל מה הופך אותו ליותר מסתם מחסן ענקי לאמנות? מה ה-N הזה אומר בעצם? וגם עלתה שם התווית הזו, מיזה דה פרנס.
אוקיי, אז הלובר הוא דגומה מושלמת. ה-N, הלאומי, קשור קשר אדוק להיסטוריה הצרפתית. המהפכה, המעבר מארמון מלוכה למוזיאון ציבורי.
אה, נכון.
זה לא סתם אירוע, זה סמל. סמל לרעיון הרפובליקני שהמורשת התרבותית שייכת לעם, לאומה, לא למלך.
הבנתי. אז הלאומיים הם בעצם אלה שמייצגים את הנרטיב הלאומי הגדול.
במידה רבה, כן. והתווית מיוזה דה פרנס היא עוד רובד. זו חותמת איכות רשמית מהמדינה. היא ניתנת למוזיאונים, ולא משנה אם הם לאומיים, עירוניים או אפילו פרטיים.
אה, מעניין.
שעומדים בסטנדרטים גבוהים של שימור, מחקר, חינוך, פתיחות לציבור. אז הלובר הוא גם לאומי וגם מיוזה דה פרנס.
מה הסיפור שלהם? למשל, המיזה קרנבלה ברובע 3.
בדיוק. אלה המוזיאונים של עיריית פריז. ושם הפוקוס הוא אחר. הוא יותר מקומי, יותר פריזאי נטו. הקרנבלה, למשל, הוא כולו על ההיסטוריה של פריז. מההתחלה ועד היום כמעט.
הוא מדהים, אגב.
הוא מדהים, והכניסה אליו, כמו להרבה מהעירוניים, היא בחינם לאוספים הקבועים.
נכון, זה גם חשוב.
ויש עוד דוגמאות לעירוניים, כמו הפטיפלה, או מוזיאונים שמוקדשים לאמנים ספציפיים שקשורים לעיר, כמו המיזה בורדל, פסל אנטואן בורדל ברובע 15. הם בעצם ההשקעה של העיר בסיפור שלה.
ואז הקטגוריה השלישית, פי הפרטיים. זה מרגיש כאילו בשנים האחרונות יש ממש תנופה בקטע הזה. שומעים המון על מקומות כמו הקולקשן פינלות בבורס דה קומרס.
נכון מאוד. יש תסיסה גדולה בתחום הפרטי. לצד המוסדות הוותיקים, הציבוריים, קמו יוזמות פרטיות מאוד משמעותיות. הפונדציון לואי ווטון הוא עוד דוגמה בולטת.
כן.
וזה מעלה שאלות מעניינות. מה התפקיד של הון פרטי בעיצוב התרבות? איך זה משפיע על סוג האמנות שמוצגת? זה דיאלוג מתמיד בין הציבורי לפרטי. המודלים האלה, N, V, P, P, הם לא חיים בנפרד. הם מערכת אקולוגית שלמה.
וחוץ מהחלוקה הזו לפי בעלות, מה שעוד בולט זה המגוון של הנושאים. זה ממש לא רק ציור ופסלים קלאסיים.
לגמרי לא.
נתקלנו שם במוזיאון דזאר דקורטיף, לאמנויות דקורטיביות בעיצוב.
שהוא חלק מלזאר דקורטיב, שזה גוף מעניין בפני עצמו.
כן, ומוזיאון רודן לפיסול כמובן, אבל אז יש דברים ממש מפתיעים. המיוזה דלה שס אדלה נטיור, מוזיאון הצייד והטבע.
כן, והוא פרטי, אבל קיבל את התווית מיוזה דה פרנס.
וואו, ויש את מוזיאון הקסמים, מיוזה דלה מג'י, לגמרי פרטי, ואפילו, תחזיקי חזק, מוזיאון גבינה.
כן, המיוזה ויוון דו פרומאז' זה חדש מהתנור, נפתח עכשיו ב-2024.
מדהים.
והדוגמה הזו של הגבינה היא ממחישה יפה את הדינמיות של הסצנה. פריז היא לא מוזיאון בעצמה, היא מקום חי.
לגמרי.
יש פתיחות חדשות כל הזמן, כמו הגבינה או כמו המוזיאון החדש של הספרייה הלאומית, ה-BNF, באתר שליה שנפתח ב-2022. אבל יש גם תנועה הפוכה.
נכון, ראינו אז קוראים למוזיאונים שנסגרו.
כן, למשל מוזיאון האירוטיקה שנסגר לפני כמה שנים, או המוזיא דפר לאמנות אפריקאית שנסגר ב-2017, או אפילו מוזיאונים לאומיים שאוספים שלהם עוברים דירה, כמו המוזיאון לאמנויות ומסורות עממיות, שחלק גדול ממנו עבר למרסיי. זה נוף בתנועה מתמדת.
אוקיי, אז אם אני מנסה לסכם את התחושה מהחומרים האלה, התמונה היא לא סתם של עיר שיש בה המון מוזיאונים. זה הרבה יותר עמוק.
כן, זה כאילו חלק מה-DNA של העיר.
בדיוק. התמהיל הזה של מוסדות לאומיים עם כל ההוד והעדר וההיסטוריה, לצד מוזיאונים עירוניים שמספרים את הסיפור המקומי. וכל היוזמות הפרטיות האלה, מהגדולות והמפוארות ועד הקטנות והנישתיות.
חלקן ממש מתחבאות בסמטאות.
נכון. כל זה יוצר מרקם תרבותי שקשה למצוא לו מקבילה.
אני מסכימה לגמרי, וזה אולי מעלה מחשבה נוספת לסיום. איך הריכוז המדהים הזה, הפנומונלי הזה, של ידע, של יצירה, של היסטוריה, איך הוא משקף את התפקיד של פריז לאורך מאות שנים כמנוע תרבותי, לא רק של צרפת, אלא עולמי.
נקודה טובה.
והשאלה שאולי כדאי להשאיר באוויר היא, אוקיי, כולנו מכירים את הלובר ואת אורסי ואת פומפידו, אבל איזה סיפור לא צפוי, איזו זווית נסתרת על פריז, אפשר לגלות דווקא במקום קטן ולא מתויר.
כמו מה למשל?
מה למשל אפשר ללמוד על העיר במוזיא דזה גו דה פארי, מוזיאון הביוב. זה נשמע מוזר, אבל זה מספר סיפור מדהים על התפתחות אורבנית ותשתית.
וואו, כן.
או אולי בסטודיו קטן שהפך למוזיאון, כמו המוזיא זדקין ברובע השישי, שמנציח פסל אולי פחות מוכר, אבל עם סיפור חיים מרתק ששזור בעיר. במקומות האלה לפעמים מתחבאים הסיפורים הכי מעניינים,